שלום, שלום חברים. ויש סיבה שרותם רקד ככה בצורה מופרעת, מה שנקרא, הרבה יותר ממה שהוא רוקד בדרך כלל. מי שלא מבין, מי שמדבר זה אדי הררי, ואני שמח להיות פה בפרק רותם. תזכיר לי איזה פרק אנחנו?
156,
וזה הנושא הראשון ש... ואני רוצה להגיד שלום לרותם בר, שהוא הפאנליסט.
שלום.
רותם. אתה רוצה להסביר מה הולך פה? למה אתה פאנליסט?
כן, אני אשמח להסביר מה קורה פה, כי זה אירוע מאוד גדול מבחינתי לפחות. אני מבחינתי, כל הפודקאסט הזה זה בייבי אחד גדול שאני חי איתו כבר הרבה מאוד זמן. אנחנו כבר שנה שלישית של הפודקאסט, עוד מעט, אולי אפילו נכנסנו כבר שנה רביעית, מסתכל בכלל מספרים. סך הכל אני כבר איזה 6 שנים עושה פודקאסטים, אני מאוד אוהב את התחום הזה, מאוד אוהב לדבר, להעביר, ללמד. וקרה לי משהו לפני חצי שנה, שיש לי חבר מאוד טוב, עומר הררי, שגם הררי אבל אחר, שאמר לי, רותם, בוא נעשה משהו מטורף, ונקים סטארט-אפ ביחד בעולם ה-AI, ואני בקטע מאוד מאוד מוזר, אמרתי לו כן.
זה לא מה
שקרה. הוא אמר לו כן.
זה לא מה שקרה, חברים.
רגע, שנייה. שנייה רגע.
לא יאמנו, אמר לו כן. רגע, עכשיו אתה תרגיש מה זה להיות פאנליסט. זה מה שאתה עושה לי תמיד. עכשיו, חברים, סתמנו לרותם את הפה, כמו שהוא תמיד עושה לאדי, ועכשיו אנחנו נדבר. אז אתה רוצה להגיד שבמקום לבוא ולהציע את ההתעשרות המהירה הזאת לכל יתר החברים שליוו אותך בדרכך בסייבר עם חברים, מה שאתה עשית זה אתה נטשת 5 פאנליסטים אחרים לדעתי, או 4 פאנליסטים אחרים. 4, נכון?
ארבע.
כן. 4 פאנליסטים אחרים, והלכת עם פאנליסט אחד,
שומרים שיותר ככה, טוב, פחות טוב.
הלכת עם ההררי הלא נכון לדעתי, אוקיי?
הבנתי.
בוא נעמיד את זה, דברים על דיוקם. אז, כן, אז אוקיי, אז בוא תמשיך עכשיו.
אני חושב שאחד הדברים שהייתי באמת רוצה לשים על השולחן, זה את המושג הזה שקוראים לו פניות מחשבתית. זה משהו שתפס אותי לא מוכן לגמרי, בקטע לא הגיוני בעליל, ואני רוצה להגיד דווקא את העניין הזה של פניות מחשבתית, דווקא כשיש היום AI, דווקא כשיש היום את כל היכולות המדהימות האלה, שבעצם יכולות לעשות לך מלא דברים, ואני עובד עם קלוד קוד, יכול להיות גם 12 ו-14 שעות ביום, אפילו 15 שעות ביום אני יכול לעבוד איתו, וזה מדהים, ואני יכול לעשות מיליון דברים, ויש לי איזה 20 אינסטנסים נפרדים שרצים, כל אחד עושה משהו אחר, והמוח שלי הוא כמו איזה, מישהו עושה לו מסאז' מבפנים, אני כאילו, האנדרופינים שלי כבר, אני כזה, מרוב מה שזה נותן לי להרגיש והיכולות, וזה הכניס לי לפינה של פניות מחשבתית, שפתאום אין לי פניות מחשבתית לעשות כל דברים אחרים שהייתי עושה בדרך כלל. ואז מתחיל לראות מה אני יכול לעשות, מה אני יכול להזיז, מה אני יכול, כאילו, משפחה וילדים, אני לא יכול להזיז אותם, זה כאילו, זה הקונסטנט של חיי.
סליחה?
אז אני... כן, זה הקונסטנט, אשתי והילדים זה הקונסטנט של חיי, מתנצל, אדי הררי, מתנצל.
חברים, אצלו זה קונסטנט, אצלי זה אקסטרן, הלאה.
אז אני מתחיל להזיז דברים ולפנות ולעשות דברים, ולפנות לי טיפה יותר, לא אגיד שיותר זמן, אבל יכול זמן פניות מחשבתית, כי הדברים רצים לי נורא נורא מהר, ואני צריך באמת לתת להם את תשומת לב, ואחד הדברים שאני עושה בלב מאוד מאוד קשה, זה דווקא... לעשות רגע סטופ עם הפודקאסט הזה, להעביר אותו לידיים הכי מדהימות שלך, אדי הררי, שתוכל לקחת אותו הלאה.
שנייה, סליחה. לפני שעכשיו הוא ממשיך עם
הקשקושיאדה
של זה. אני רוצה לספר לכם סיפור. פעם היה בחור בשם רותם, שהיה לו פודקאסט, והוא הזמין אותי לדבר אחת לבערך חודש, 3 שבועות, משהו כזה, בפודקאסט. ואז יום אחד רותם מתקשר ואומר לי, ידי, תשמע, אני לא יכול להמשיך או לוקח הפסקה כרגע, שאלתי אותו, אתה סוגר, אתה לא סוגר זה. אמר לי, לא, אבל אם היה מישהו רציני שיהיה מוכן לקחת את זה על עצמו, אז אני אהיה מוכן. ואז שאלתי אותו, אוקיי, מה זה דורש הזה? אבל הוא כזה התחמק, אוקיי. אמרתי, רותם לא רוצה לענות, סבבה. עבר איזה חודש, ואז הדברים קרמו אור וגידים.
רקמו אור וגידים.
רקמו או קרמו? לא, קרם אור.
קרמו ואור וגידים, כן.
קרם אור וגידים. ופתאום אני מבין שרותם דיבר עם מאי, וניסה לשכנע אותה ארוכות. אבל מאי לא הסכימה.
ארוכות.
אתה מכיר, אתם מכירים את הסיפור של הילדים, פה הייתה בריכה קטנה, אז הוא הלך ודיבר עם מאי, והיא לא הסכימה, והלך ודיבר קוברובסקי, מילל קוברובסקי, והוא לא הסכים, והלך ודיבר עם גדי עברון, והוא לא הסכים, והלך ודיבר כנראה עם כולם, הגיע עד לאן לא יודע מה, ובסוף, אחרי 75,839 אנשים שאמרו לו, תשמע, לא תודה, אמרת, יודע מה, יש פה איזה מישהו, קוראים לו אדי הררי, הוא בסך הכל עזר לי פה ושם מדי פעם, וגם פגש אותי דרך אגב שבוע שעבר בבנקוק.
נכון.
היה לנו לילה חווייתי, הייתי אומר.
היה לנו לילה מאוד חווייתי, כן.
חווייתי. בקיצור, אוי, אני עכשיו שמעתי מה אמרתי, ואז אנשים יכולים לקחת את זה לכל מיני כיוונים, אבל הכיוון שלקחתם את זה, זה לא זה. הלאה. בקיצור, ואז רותם, ספר עכשיו מה שכנע אותך.
אז אני יכול להגיד שדיברתי עם שלושה אנשים בסך הכל, וכל אחד מהאנשים הזה אנשים שאני מרגיש שהם אנשים משמעותיים, רציניים, שיכולים לקחת את הדברים האלה בצורה רצינית. וכן, זה היה מי, שכבר היה לפודקאסט, שני פודקאסטים שהיא עשתה, הלל, שכבר יודע איך להרים ולעשות דברים, וגם איתך, שגם אתה, כשאתה מחליט משהו, אתה יודע מה לעשות שם, וזה שלושת האנשים שאני באמת סומך עליהם, שיקחו את הפרויקט הזה שאני עושה פה, ובאמת יוכלו להמשיך איתו הלאה, ואני מאוד שמח שאתה לקחת את זה, כי עוד פעם, במסגרת הזאת של האנשים, זה עשה לי מאוד מאוד טוב, שפחות יש פה ידיים טובות של...
כן,
של...
אבל...
אתה יודע מה, זה... עזוב אני, בוא נראה מה המאזינים שלנו יגידו ברגע שתמשיך.
אני אשמח לסקר. קודם כל, אני לא הסכמתי בהתחלה, אני מודה, אבל אז שחשבתי על זה, אמרתי, נתתי לך תנאי אחד, אתה זוכר? מה התנאי?
מה היה התנאי?
אוי, בחייך. אמרתי לך, אני ממשיך בתנאי שכל היתר ממשיך יחד איתי. זאת אומרת, גם אתה פאנליסט.
אני בכל אופן מסכים, הסכמתי, כן, כן, הכל ממשיך, כן, הפודקאסט ממשיך.
זאת אומרת, אני לא הסכמתי לקחת הפודקאסט, אם פתאום יגידו, תשמע, אני לא רוצה איתך ואני לא רוצה את זה, למרות שכולם, כאילו, אני מסתדר עם כל החבר'ה האלה.
כולם אנשים טובים, זה היופי של הפודקאסט הזה.
אני לא בטוח בזה, אבל בסדר, זה מה שאתה אומר. אני, אתה יודע, כאילו, תשמע, להגיד על הלל בן אדם טוב, זה אמירה קשה, אכן תמונות קשות. בקיצור, גם אני אוהב את כולם. תראה, אני חושב שככל שאתה מתבגר, אתה לומד יותר להסתדר עם אנשים. אני לא בן אדם נכון. שמסתדר עם כל בן אדם, ואני מאוד נחרץ, וזה למעשה מה שמוביל אותי לנושא הראשון, שהוא לא בהכרח סייבר, מי שמכיר אותי יודע.
אגב, אני רוצה להגיד, מעכשיו, מזה הרגע, הכדור אצל אדי עם הנושאים ועם הכל, הוא התכונן לפרק הזה, לא אני.
זה מה שאתה חושב שהתכוננתי. אתה לא מבין, אתה יודע, כאילו מישהו פעם, אשתי, היום היא כבר קהה לזה, אבל בתחילת הדרך, גם שהיינו חברים וגם שבתחילת הניסויים, היא כל פעם שאלה אותי, תגיד, איך זה שזה רק אצלך ככה? כאילו, על דברים שאני עושה, או דברים שאני אומר, או דברים שאני חווה. אוקיי? היא טוענת, היא טענה, גם היום אני מניח שבגלל שאנחנו, דרך אגב, מגיע לנו מזל טוב, עוד...
מזל טוב.
אנחנו נהיה 31 שנה, מ-96, 30 שנה. אין לנו יום נישואים, מעולם לא היה לנו יום נישואים, כי אחת לארבע שנים, אנחנו התחתנו ב-29 לשני.
אתה מאלה.
ברור.
עוקץ את המערכת איפה שאפשר.
אני עקצתי, אתה חושב שעקצתי את המערכת, מי שעקצת המערכת, זו הדוקסית הבלגית שיש לי פה, ואני אגיד לך למה, אוקיי? כי אני לתומי חשבתי, אוקיי, אני מתחמק מיום נישואין, אוקיי? אני מתחמק, רגע, דרך אגב, מגיע מזל טוב, אני לא יודע אם מותר לפרסם או...
על מה?
פאנליסט, מזל טוב.
היה לי מולדת? כן, היה לי מולדת, ממש לא מזמן.
לא לך, לא לך.
אוקיי, אז?
לאחד הפנליסטים שלנו שהציע נישואים, והוא
נכון,
דרך לחתונה.
נכון, והיא אמרה לו כן.
לא יאמן היא אמרה לו כן, בוא נגיד את זה
לא ככה. לא יאמן היא אמרה לו כן. לא יאמן שהוא חיכה כל כך הרבה זמן בשביל כן. שתגיד לו כן. כן.
לא. בוא נגיד, גדי טוב בעיתויים. בוא נודה על האמת, הוא ידע איך להוציא את זה כנראה. אבל גדי, באמת המון 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 מזל טוב, בהחלט בשורות מרגשות. אני אשאל אותך אחר כך אם אפשר להגיד את זה, אני לא יודע, כי אני חושב שזה publicly available, הוא שלח את זה אליי, אני מניח ששלח גם אליך, אז המון מזל טוב, וזה בהחלט בשורות טובות. אז עכשיו נחזור לנסיכה, לאצולה הבלגית שיושבת פה אצלי בבית כבר 30 שנה, וזה מוביל אותי לנושא הבא, כי היא טוענת, והיא גם עשתה על זה עבודה, בתואר שני שלה, היא עשתה עבודה על, על, על השונה. זה היה נושא העבודה, כשהיא לקחה קבוצה של אנשים נורמטיביים, ואז לקחה קבוצה של, נקרא לזה, הקרים, חבר'ה שחלקם אני מכיר, חבר'ה שחלקם אני נפגש איתם, והיא בדקה דפוסים, החל מלבוש, על מה הם מתייחסים, מה הם מדברים, מה נושאים שמעניינים אותם, ולקחה את קבוצת האקרים כנושא שהוא השונה, הלא נורמטיבי. דרך אגב, במסגרת הזאת היא גם הייתה איתי בלס וגאס, בדפקון ובבלקהט, שבדפקון גם דיברתי שם באחד מהפאנלים, במקרה זה יצא, בזכות, צריך לתת לו קרדיט, משה ציוני, שהוא מארגן שם את ה, ליהודים, את השבתקון תמיד, אתה יודע, בדפקון שרוצים לעשות שבת כשרה וכו'. אבל זה מביא אותי לנושא הבא. ובנושא הבא, זה נושא חשיבתי יותר. או של דרך חיים, או של דרך חשיבה, האם היא נכונה או לא נכונה. ומי שמכיר אותי יודע, למרות שהבן שלי התעלה עליי מעל ומעבר, שאני משחק פוקר. לא למחייתי, אבל אתה יודע, כאילו, לא מעט פעמים, אני יכול לנסוע לטורנירים בחול, או לשחק אונליין, וזה... עכשיו, נעזוב רגע בצד את נושא החוקיות של משחק אונליין, היום יש לך שתי תצורות של חדרי פוקר. יש חדר פוקר שהוא המפעיל וספק הטכנולוגיה, ושם אתה מפקיד כסף ויכול לשחק טורניר או לשחק קאש גיים, זה בסדר. ויש חדרים שמצאו מודל עסקי אחר. והמודל העסקי הזה הוא מודל שבו הם בנו את הפלטפורמה, הם מזכירים לך את הפלטפורמה ואומרים לך, אתה תזמין את מי שאתה רוצה לשחק, ואתה תארגן את הטורנירים, אתה תארגן את הכל. זאת אומרת, אנחנו רק מספקים את הפלטפורמה. מה שכן, הם, בגלל רגולציות ובגלל שהם לא רוצים להיכנס לרגולציות, כי הם לא באמת אימורים על כסף מבחינתם, הם רק מוכרים פלטפורמה, הם עושים את זה כאילו על נקודות, כשהנקודות מומרות בסוף, בסוף הנקודה, המארגן את הקלאב, מארגן את הנקודות האלה, כאילו הם שקל, כאילו הם דולר, כאילו הם, זאת אומרת, זה בסוף מתרגם אחד לאחד לכסף. אוקיי. יש כל מיני חוקים
אבל כאלו. אבל בצורה שחורה, לא בצורה פאבליק בפנים.
זה לא עסק שלהם, כאילו בסוף לדוגמה, אם אני פתחתי קלאב, אז אני אומר לחבר'ה של הקלאב, אני, דרך אגב, אני טוען שזה הרבה יותר בטוח לשחק בקלאב כזה, מאשר לשחק בפרוביידר שגם מביא את השחקנים, למה? כי פה אתה מפריד את יצרן האלגוריתם מהשחקנים.
לא, יצרן האלגוריתם מזה שמפעיל את הדבר, את המועדון.
לא, זה שמפעיל את המועדון לא מביא את השחקנים, יצרן האלגוריתם לא מביא את השחקנים. כשיצרן האלגוריתם מביא את השחקנים, הוא יכול להיכנס לשחק, ואז יש בעיה.
נכון.
בקלאב הוא לא יכול לשחק. אממה, הקלאבים האלה, מכיוון שהם לא על כסף למעשה בראייה שלהם, וכנראה מבחינות משפטיות הם בונים את זה ככה, שהם לא מפרסמים שום דבר, לא על הרגולציה, אין רגולציה למעשה.
למה שיהיה רגולציה? זה לא אימורים.
זהו, אבל לא על ה-RNG, אתה יודע, הרבה פעמים אתה יכול להגיד, זה ה-RNG device שלי, נבדק לבעיה.
רגע, RNG, מה זה?
Random Number Generator.
תודה רבה.
מה שלמעשה הסיד לערבוב הקלפים וזה.
כן.
שנייה, אני רוצה לספר לך סיפור. בוקר אחד, כשאני בתאילנד, אני מתחיל לקבל טלפונים, ואומרים לי, תקשיב, ראית מה קרה בקלאבים? אני מסתכל ושמע, אני סבור שהקלאבים בישראל מגלגלים בסדר גודל של 100 מיליארד שקל בשנה. אוקיי? זה סדר גודל שמתגלגל שם. פשוט, קלאב ג'י ג'י סגרו חלק מהקלאבים, ביניהם את הגדולים ביותר שיש.
מבחינתם זה חברים שמשחקים ביום יום שלהם בכיף, כן?
אבל הם סגרו את הקלאבים. הקלאב היוניון הזה לא טוב, הזה לא זה, אתה לא יכול להיכנס. מה שהרגיז אותי זה שהם לא נתנו סיבה. עכשיו שתבין, יש להם מודל עסקי די ברור, הם מקבלים ממנהלי הקלאבים המון המון כסף. וזה העלה תהיות לגבי הרבה דברים. בין היתר זה העלה בתהיות, עוד לפני כן היו תהיות על אנשים שאומרים, תקשיבו, זה, מבחינתם זה לא משחק על כסף אמיתי, אולי זה אלגוריתם, הוא לא באמת אלגוריתם, ויש הרבה אנשים שמתלוננים וזה, אבל לא התייחסנו לזה. ואז אני באתי ואמרתי את הדבר הבא, יש שתי דברים שאני הולך לעשות. אחד, אני הולך לדבר עם הבעלים כי אני מכיר אותו, בגלל הפעם האחרונה, זה אותו בעלים של האתרים האמיתיים, רק זה פלטפורמה שונה שלו, ואני יכול למצוא ממנו. הוא כמובן לא ענה לי במפורש מה הבעיה. ושתיים, אמרתי, כדי לשים סוף לבדיקת החוקיות, אני הולך להריץ קרוב ל4 בוטים במשך כמה שעות עד לקבלת 500,000 ידיים, ואחרי שאני אקבל 500,000 ידיים, אני הולך לכתוב תוכנה, כתבתי אותה כבר, שלמעשה היא אלגוריתם לא בייסט, שאני יודע, אני שולט עליו, והיא תחלק 500,000 ידיים, ואז אני אבדוק סטטיסטיקות מה קורה פה ומה קורה שם. התגובה בקהילה של הפוקר למה שאני עושה, חלוקה.
מה זאת אומרת?
אנשים טוענים שמי שטוען שזה בטוח, לא צריך להביא הוכחה, כי זה המצב הדפולטיבי. אני טענתי שרק מטומטם ישחק שם בלי הוכחה כזאת, אחרי מה שקורה פה.
אוקיי. זאת אומרת, אתה אומר שזה יכול להיסגר עוד פעם?
קודם כל, כן, זה יכול להיסגר עוד פעם, ואני גם לא יודע, מבחינת, באותו רגע שהם אומרים, אנחנו יכולים לעשות משהו, אתה יודע, זה הזכיר לי את הימים, שבפייפל ובאיביי היה לך חנויות, ואתה בטח מכיר סיפורים כאלה, הבן אדם קם בבוקר וחנות שהרוויחה לו 40,000 דולר בחודש, נעלמה, נסגרה.
מכיר אפילו סיפורים מלפני חודש באמזון.
ופייפל אומרים לו, אדון יקר, אל תפנה אלינו, אנחנו לא נותנים לך מידע, ואיביי לא אומרים לך מילה על מה שעשית. העניין נמצא בחקירה של 60 יום. 60 יום לחנות, אני לא צריך להגיד לך מה זה עושה לה, ואחרי 60 יום, או שהם אומרים לו, טעות, פותחים לך, או שאומרים לו, סליחה, הייתה פה הונאה של 400 דולר בכרטיס אשראי להתראות, ותחזיר לנו את 400 דולר, אתה יכול להמשיך לפעול או משהו כזה וכו'. ובסוף, הם פשוט מחקו בן אדם, לא פחות מזה. אני מכיר סיפורים שמחקו אנשים. עכשיו, אני בא ואני אומר, אנחנו משלמים לאתר, אנחנו משתמשים בו, אנחנו נותנים בזכות, תגיד לי, full disclosure זה לא דבר שקשור לקבלה בספורט? אני משלם,
לא.
אני,
למה? לא.
למה?
ממש לא.
אוקיי. בוא תסביר לי למה.
אני אבוא ואני אגיד לך כזה דבר. אתה בחרת להשתמש בפלטפורמה שלהם. אתה בחרת לקבל את התנאי שירות שלהם. יכלת ללכת לפלטפורמה אחרת, שנותנת לך אולי יותר דיסקלוז'ר, יותר מה שאתה רוצה. אתה בחרת להשתמש בשירותים שלהם, והיית צריך לבדוק, להסתכל ולוודא. ואני יכול להגיד לך, יש לי חבר שיש לו כמה חנויות באמזון, ולפני חצי שנה, יש יום אחד, שלחו לה אימייל, תקשיב, אימייל קטן, החנות שלך מעכשיו מעוקבת, suspended, מה שנקרא בעולם שלהם, ו-until further investigation, מאותו רגע, אתה יכול לדבר, תשלח מכתבים, תעשה דברים, שום דבר. הדבר היחידי שהזיז אותם זה מכתב מעורך דין, שאז מישהו דיבר איתו, וזה טיפה יותר התקדם. אבל זה לקח כמעט חודש, עד שהדבר הזה חזר לעבודה, החנות הזאת זה המשכורת שלו, ליטרלי, עם זה הם חיים, זה לא איזה משהו, אתה יודע, שכאילו בא לי או סבבה, זה ליטרלי המשכורת של האנשים האלה, ואין מה לעשות, אלה החוקים של המקומות האלה, ככה עובד האינטרנט, ככה עובדים האתרים, אתה יכול לצפות למשהו יותר טוב, אבל אני מבין שאתה רוצה לצפות, הציפייה פה היא למשהו בסטנדרטים גבוהים, שיהיה טוב, שיהיה הכל, אבל בסופו של דבר יש פה חברה שבאה ואומרת, אנחנו נותנים לכם את השטח הווירטואלי שלנו, ואם אתם מגמגמים, מצקצקים, צולעים לא יפה אפילו, אנחנו נעיף אתכם, כי אתם אפילו לא זבוב בחנות, בעולם תוכן שלנו, ואנחנו לא רוצים לקחת את הסיכון שיתבעו אותנו, שאנחנו נהיה לא בסדר. אתה מבין שאם שחקן, או בן אדם שקונה באמזון, שקיבל עכשיו חוויה מאוד לא טובה מחנות, או הלך לשחק עכשיו פוקר וקיבל חוויה מאוד לא טובה ממועדון של ג'י-ג'י אמרת, whatever, הבעיה שלו זה מול ג'י-ג'י, לא מול אף אחד אחר, והם לא מוכנים לקחת את זה. הם באים ואומרים, אנחנו פה הבעל הבית, ואנחנו קובעים.
אז רותם, להזכיר לך שאני פה הבעל בית מהיום, נכון? ואני קובע, ועכשיו אני אדבר. אז מה שאני רוצה לומר לך, הנושא השני שלא התייחסת אליו בסיפור הזה, זה שבאים אנשים, ואני שואל אותם, שעשו לי קריטיקייז, איך אומרים, ביקרו אותי על העובדה שאני הולך לעשות את הניסוי, ואת פיזור הקלפים וחילופי הובלה, כי יש טענה שהם מעודדים אקשן ומתערבים בתוך היד, אני לא יודע אם היא נכונה, אוקיי? קשה לי לחוות דעה, אבל אנשים שבאים ואומרים לי, תגיד, זה מיותר לחלוטין מה שאתה עושה, ברור שהאתר בטוח. ואני שואל, למה ברור שהאתר בטוח? והתשובה היא, תקשיב, יש שם אלפי שחקנים, נראה לך שאף אחד לא היה עולה על זה לפני כן, והתשובה שלי...
נראה לך, זה המילים שעושות לי צמרמורת בגב, בתור איש הבטחת מידע.
אז בדיוק. ואני שואל, לא, רגע, אז אמרו לי, ואז אמרו לי, אני שואל, תגידו, זה לא... ואז באים ואומרים לי, לא. מי שטוען שזה ריגד, או שזה בייסט, ודרך אגב, זה יכול להיות ריגד או בייסט, בלי קשר לחברה. זה יכול להיות טעות באלגוריתם, זה יכול להיות טעות ב-RNG, זה יכול להיות מיליון ואחד דברים. זה לא חייב להיות במתכוון. את זה לא מבינים. תמיד אומרים, מה, למה שהחברה תעשה את זה? לא, זה לא קשור, זה קוד לא נכון, והנה זה מה שקורה. אבל השאלה שלי... ואני באתי לאנשים ואמרתי להם, לא, אתם לא נכונים, אתם מדברים לא נכון. מכיוון שבגישה שלי, מי שטוען שזה בטוח, מכיוון שזה צד שלישי והוא אין לו שליטה על זה, צריך לבוא ולהוכיח לי שזה בטוח. רגולציה אין להם, RNG הם לא מפרסמים, סטטיסטיקות הם לא מפרסמים. אתם גם צריכים, בדיוק כמו שמי שאומר שזה לא אמין, או לא רנדומלי, צריך להוכיח את זה, גם מי שטוען שזה רנדומלי צריך להוכיח את זה, זה יהיו לי כל מיני דוגמאות, אבל זה הביא אותי לחשוב.
אפשר לקחת את זה גם לאמזון, אתה יודע, בוא ניקח את זה רגע לאמזון.
רגע.
כשאתה הולך לקנות באמזון, אז הקנייה עצמה, יש גם מפתחות, יש גם מפתחות שמשתמשים שם, מה RNG שם, איך אתה יודע ששם זה מובטח?
שנייה, מכיוון ששם, בניגוד לפוקר, אוקיי? אני לא רוצה בכוונה לדבר על סכומים, אבל כשאני קונה באמזון, אני לא קונה מוצר של 150 אלף דולר. ואני יודע שהסיכון שלי, אוקיי, שה-RNG לא מובטח, הוא כנראה, אם קניתי באמזון, המוצר הכי יקר שקניתי שם, או הקנייה הכי יקרה טסלה. שעשיתי,
אפשר לקנות טסלה באמזון.
אני מבין, בסדר, אבל בסוף המוצר הכי, בסוף אני מסכם, כנראה מקסימום, את גובה האשראי שלי. לא יותר מזה.
אוקיי.
אוקיי? וגם את זה אני לא באמת מסכן, כי אתה יודע שאם זה לא קורה כל הזמן, בשתיים, שלוש טלפונים וחודש המתנה, אני אקבל את ההונאה החזרה. מסכים?
נכון.
יפה. כן. פה, אין לי ממי לדרוש כלום. אם מרמים אותי, ויקחו ממני מיליון שקל...
אתה לא אמור לשחק על כסף.
לא משנה, זה לא משנה.
זה כן משנה. זה סיבה שאין רגולציה, זה שאין, אתה לא צריך לשחק על כסף.
זה לא משנה.
אתה לא יכול להגיד לי, זה כסף, אז צריך להיות, אבל אין רגולציה, כי לא אומרים לשחק על כסף.
רותם, אז קח את זה מהקלאב ג'י ג'י ל-7XL, לפלטפורמה שהיא רגולטורית ולפלטפורמה.
נו, סבבה.
הרי אז שעשיתי את הכתבה, זה היה על פלטפורמה אמיתית, עם כסף והכל, ורגולטורית. אז אני בא ואני אומר, בסוף, זה לא אותו דבר, מכיוון שרמת הסיכון והחשיפה שלי היא שונה. עכשיו, מה שאני רוצה שנדבר, שנתמקד עליו, ואין לנו הרבה זמן, עוד באמת 5 דקות, זה הגישה. האם כל דבר נראה לך בטוח עד שהוא לא בטוח? או כל דבר אמור להיראות לך לא בטוח, ותוכיח לי שהוא בטוח?
אני יכול להגיד לך כזה הדבר. בתור איש סייבר שהקים עכשיו לפחות 30 שירותים חדשים ואתרים.
תמשיך.
לפחות 30 אתרים ושירותים חדשים באינטרנט רק בכמה חודשים האחרונים, לפחות 30-40, משהו כזה, אני התחלתי את הדבר הזה במצב שבו האתר הראשון שהעליתי לאינטרנט, פיק ברכיים. האתר השני שהעליתי, אני לא ישן בלילה. האתר השלישי, קשה לי. והמחשבות שלי בתור איש סייבר, ששומע את כל הסיפורים הכי מטורפים, ותקשיב, אני באמת שומע את כל הסיפורים הכי מטורפים, קוראים לא פעם בכל הזמן, כל שבוע, כל יום, אני עוד אתר ועוד זה ועוד פה ועוד שם, ומצד שני אני רואה יותר, עוד יותר אתרים, עוד יותר שטויות, עוד יותר דברים, ואני לא מצליח לה, ואני אגיד, אוקיי, שנייה, אני מעלה פה אתר, שאפשר לפרוץ אליו, אם פרצו אליו, אין לי שליטה יותר על האתר, אני מבין את זה, ואני לא יכול להתמודד עם הסיטואציה הזאת, פייר, קשה לי להתמודד עם הסיטואציה הזאת, ואז אני אומר, אוקיי, סבלנות, בוא נמצא את הכלים שאפשר לעשות מיטיגציה. 100% certainty לא קיים. איש סייבר צריך מתקרב בשביל התחושה שלו שתהיה לנו אימה. אין 100% certainty לשום דבר. ועכשיו אתה בא ואתה אומר לי, בוא, זה פה כסף, זה פה זה. אין 100% certainty בשום דבר. ואם אתה שואל אותי, עד כמה זה מובטח? זה לא מובטח בכלל. כל האינטרנט הזה רץ על אבק כוכבים, לא קיים בכלל. זה פאטה מורגנה אחת גדולה, שכאילו, זה מיסט שאנחנו לא רואים מטר מעצמנו, ואנחנו עושים ככה עם היד, אופ, ואנחנו נוגעים במשהו, ואופ, נוגעים במשהו אחר, ואנחנו צריכים להגיד תודה שזה עובד. אז אלוהי האינטרנט, תודה, תודה שזה עובד. איזה כיף.
אני חושב שרותם
עובר פה... אל תפרצו לי, בבקשה.
אני חושב שרותם עובר פה בתור פאנליסט, התמוטטות עצבים כרגע, אני מבקש שתסלחו לו. לתשובה לא היה קשר למה ששאלתי כי הוא זה, אבל לא משנה, כי אתה מדבר על אתרים שאתה שולט עליהם, אתה מעלה לאוויר, אני מדבר על צד שלישי שאני לא יודע מהו, ואני טוען שצריך לבדוק אותו, וזה מה שאני הולך לעשות, ובפעם האחרונה שזה קרה, אפו צלחות ושולחנות, וזה נגמר ברעש.
יאמר לזכותי ששלחתי לך סקריפט שבודק את כל מה שאתה רוצה לעשות בצורה מאוד יעילה וטובה. ולא השתמשת בו בסוף.
אני לא השתמשתי בו, כי אני בודק את כל מה שצריך לעשות בצורה יעילה וטובה. אפילו היה לנו ויכוח. שאלת אותי באיזה שפה כתבתי את זה, ואמרתי לך שכתבתי את הסימולטור של החלוקה שלי ב-C, עם הרנדומיזציה.
זה היה C++, אגב.
ואפילו... C, לא C++.
לא היה לך פה אימא.
לא,
C. 20 שורות. 20 שורות ב-C. די, נו.
קצת יותר מ-20 שורות, אבל לא הרבה יותר, כי הסתבר לי שיש... הייתה לי שם איזה תקלה קטנה, אבל בסדר. מה שכן, גם דיברנו על זה שאמרת לי, אין רנדום אמיתי, והראיתי לך שבמק שלך יש...
אבל אתה חייב להשתמש בדרייבר מיוחד.
נכון, נכון, יש לי את זה, גם בסי יש לי את זה.
איך ב-20 שורות הצלחת להכניס גם את הדרייבר הזה? תקשיב, זה פאטה מורגנה אחת גדולה. אתה עובד עליי. אתה כמו כל האתרים האלה, אתה אומר לי שיש לך את הכל ואתה לא אמין.
ממש לא, ממש לא. אז אתה יכול לבדוק את זה, חכה רגע, חכה.
אוקיי.
יש, איפה שמתי את זה? יש ספרייה שמגיעה, אתה יכול להוריד אותה ב-GCC, והיא כבר יודעת לטפל ברכיב הזה ולבקש רנדום ישירות מהרכיב הזה. אני לא זוכר איך נקרא הפונקציה.
אגב, הוא גם לא true random, אבל הוא סבבה. הוא משמעותית יותר טוב, זה נכון.
אין true random, זה מושג...
רנדום זה מושג ארטילאי בכלל. רנדום קיים כי אתה לא באמת יכול למדוד אותו.
אוקיי. אז לנושא הבא שלנו.
כן.
זה נושא די מעניין. יש אפליקציה שהרבה מאוד משתמשים בה, אני לא יודע אם אתה משתמש בה, קוראים לה נוטפד פלוס פלוס.
השתמשתי בה הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים. מאז שעברתי למק, הפסקתי להשתמש בה. אבל הרבה מאוד שנים השתמשתי בה.
מה אתה משתמש במק, דרך אגב? סבליים?
השתמשתי בכמה, התחלתי בכמה. כאילו, היה לי כמה דברים שעשיתי. התחלתי באטום, השתמשתי בכל מיני דברים, כל מיני כאלה. היום אני משתמש בנייטיב של מקס, כי אני באמת, יש לי גם את VS Code, שאיתו בערך אני עורך את כל הקודים היום, רק כשאני צריך, אני לא עורך הרבה, אבל כשאני צריך אני פותח עם זה. יש לי קורסר שזה אותו דבר כמו VS Max, ויש לי גם אנטיגרביטי שזה גם VS Code, אז כאילו, זה האזור חיוג שנשארתי בו.
בקיצור חברים, אתם מדברים עם בן אדם שמכור ל-AI, וכל מה שהוא עושה, זה לא לגוע במחשב, אלא אתה בטח גם לא מקליד ל-AI, אתה בטח מדבר את הפרומפט.
לא, אני לא מאלה. אני לא מאלה. למה? אני מקליד לו, אני אוהב להקליד לו אפילו בצורה מאוד מאוד מפורטת וספציפית, וגם אני קורא את כל השטויות שהוא כותב.
זה אני. שטויות. אחר כך
הוא כותב הרבה שטויות.
אז בקיצור, אחד מה... זה, אני רוצה לדבר דווקא על, על ה... זה. יש מתקפת, הייתה מתקפת עדכון זדוני בנוטפד, פלוס פלוס, ש... כשאתה קורא את הכותרת, וגם כשאתה קורא קצת בתוך...
אולי תיתן קצת רקע? מה קרה שם?
השתלטו על העדכון, ודרך העדכון הצליחו להכניס כל מיני עדכונים זדוניים. מה יכול לקרות?
צריך להגיד שזה כנראה גם הסינים שעשו את זה, כי זה סטייט, זה לא כאילו סטייט אקטור כנראה.
אז מדברים על סטייט אקטור, אבל אתה יודע למה מדברים על סטייט אקטור? מי שקורא את הדברים הפנימיים מבין שהבעיה היא בכלל לא בנוטפד פלוס פלוס.
אופה,
או מסתבר שלפי מה שאני קראתי, ואני חייב לומר שקשה, פה הבנתי שבתור זה שמארגן את הפודקאסט, שאתה חושב רותם איזה כיף לו וזה וכולי, הוא עושה שירים, כותב אני לא יודע מה, ומגיע לפרנג'י לשבת, אבל פה יש אחריות מסוימת, ואני חייב לומר את הדבר הבא, לפודקאסט הזה אני לא עשיתי וידוע הריגה לכל אייטם ואייטם. אוקיי?
אוקיי.
אבל לאבא אני מבטיח, אני אעשה וידוע הריגה לכל אייטם ואייטם. מה זה אומר וידוע הריגה? כי פה, שאני קראתי את הריסורסים, הבנתי שמדובר בחטיפת תקשורת. זאת אומרת, הפנו את התקשורת במקום לאפדייט סרבר, לסרבר של הסינים כביכול. אתה מבין?
אוקיי.
עכשיו, לחטוף תקשורת זה לא קשור לנוטפד פלוס פלוס. הם שינו DNS, או הם שינו משהו שם שמעביר את התקשורת במקום אליו, אליהם. וככה הם הצליחו למעשה להשתלט על האפדייטים, ולהחדיר אפדייט משלהם. עכשיו, להגיד לך שהאם הם עשו את זה עם BGP injection, או hijack, או עם DNS, זה לא הצלחתי להבין. אני גם לא הצלחתי להבין אם זה באמת הייתה השיטה, אבל לפי מה שקראתי,
אני יכול להקריא לך אפשר להקריא לך? אז קבוצת APT סינית בשם Lotus Blossom שפועלת כבר כמעט 20 שנה הצליחה לחדור לספק היחסון של נוטבט פלוס פלוס ולחטוף את מנגנון העדכונים של התוכנה. המתקפה התחילה ביוני 2025 ונמשכה עד דצמבר, כלומר 6 חודשים שבהם תעבורת העדכונים של משתמשים נבחרים הופנתה לשרתים זדוניים. לא מדובר במתקפה רחבה אלא בפעולה כירורגית ומדויקת. התוקפים בחרו בקפידה את המטרות שלהם, בעיקר חברות תקשורת ושירותים פיננסיים במזרח אסיה. הפרצה עצמה הייתה ברמת תשתית והתוקפים חדרו לשרת השאר הוסטינג ומשם ירתו בקשות עדכון שהגיעו מהווין ג'י אפ, רכיב העדכון של נוטבלט פלוס פלוס. הבעיה המרכזית היא שעד גרסה 889 רכיב העדכון לא אימת את תקינות האותנטיות של הקבצים של אוריד, זה כמו... בדיוק לא הייתה חתימה. מה שמעניין במיוחד הוא שהיחסון הוא החוסן של התוקפים בספטמבר 2025, שהשרת עבר תחזוקה שוטפת, והותקנו הקרנל והפרמוור, הם איבדו גישה ישירה, אבל הם כבר החזיקו קרדנשל של שרתים פנימיים אחרים, וזה אפשר להם להמשיך להפנות תעבורה עד דצמבר. Rapid 7 חשפה שהתוקפים התקינו בקדור חדש בשם... קריסטלס, קרי מתוחכם שמשלב יכולות מטאספלויט וקובולט סטרייק עם טכניקות מתקדמות כמו שימוש ב-Undocumented System Call וניצול של מייקרוסופט וורבידס.
טוב, בקיצור, מה שחשוב פה,
כן.
בכל מה שקראת, ואני מתנגד למה שקראת, ולכן אני נותן לך את ה... מחליק לך את הפעם הזאת, אבל בפעם הבאה זה יהיה כאילו, פתאום יראו איקס אדום בפודקאסט, ואדי ייתן מונולוג. אבל,
okay.
אבל מה שמעניין, זה שבהרבה מקומות שהסתכלתי, עד שהגעתי למקום שהבנ... כי אתה שואל את השאלה, תגיד, איך יכול להיות? כאילו, נוטפד זה מערכת שקיימת 20 שנה?
מלא שנים, לפחות.
נוטפד פלוס פלוס, סליחה.
נכון.
והדברים פה קצת מתעוותים לי, ואני אסביר. קודם כל, מאוד הוקל לי שהבנתי שלא מדובר בפריצה לנוטפד עצמו, אלא לקוד של הנוטפד, אלא מנגנון העדכון, וכנראה גם לא קשור... לנוטפד, אלא זה, וזה, זה סיפור מאלף על מה זה אטאק וקטור. שאני מסתכל על טארגט, הרבה אנשים באים אומרים, אני יחסום אותו בפיירול, אני יחסום את זה, אני יחסום בזה, אני יחסום בזה, אבל בסוף, האטאק וקטור הוא, אתה יודע, זה מזכיר לי את, את פעם, היה סרט, בטח המאזינים לא מכירים אותו, סרט עם אריסון פורד, שקראו לו שודדי התיבה העבודה. זה היה סדרת סרטים.
נכון.
אוקיי? אחד הסרטים, כאילו, כילד, אני, כאילו, זה אחד הסרטים שמשאירים עליך חותם, זה כמו איטי, זה היה כמו...
נכון. אינדיאנה ג'ונס.
אינדיאנה ג'ונס, בדיוק. אבל הסרט קראו שודדי התיבה העבודה בהתחלה. נכון. אינדיאנה ג'ונס היה השם של החוקר. דרך אגב, זה חזר, הסרט עשו על רימייק והכל. ואפילו עם השחקנים המקוריים והכל. זה היה מאוד נחמד. אבל. שם היה קטע שאינדיאנה ג'ונס נמצא במצרים ליד הפירמידות, ואתה סבור, עכשיו יש לו שתי אנשים עם שתי חרבות, כל אחד כזה מסובב עם את החרבות והכל והכל, ואתה אומר, מה לעזאזל הוא יעשה? איך הוא יוצא מזה? ואז הוא פשוט שולף אקדח ויורה בשתיהם, כאילו זה היה קטע גאוני, קטע גאוני לחלוטין ב- 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 בסרט. וזה אותו דבר פה. למה זה אותו דבר פה? כי כשאנחנו מסתכלים על משהו, אנחנו לא תמיד רואים, גם כמגנים, אנחנו לא תמיד רואים את כל דרכי הגישה אליו האמיתיות. אנחנו באים, אומרים, הוא מחובר לרשת, אז בוא נגן עליו עם פיירול. יש לו הורדת קבצים, אז בוא נגן. ואני חושב שזה מסביר למה אנחנו כאנשי סייבר תמיד אומרים, אין כזה דבר 100% בטוח. למה?
נכון.
כי אתה לעולם לא מכיר את הטארגט שלך, ואתה לא מכיר גם את האסט שלך 100%.
זה supply chain קלאסי.
כן, אבל אתה מבין שתמיד זה supply chain, תמיד, 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 לא תמיד זה, לא תמיד המתקפה היא תוך supply chain, אבל אין מוצר היום שאין לו את האיום של supply chain.
נכון.
מדברים היום על גרינלנד, שרוצים לקחת את גרינלנד, בגלל שיש שם מחצבים שיכולים לשמש את האמריקאים
נכון.
לשבבים. והיום אתה מקבל, כאילו, אתה מבין שהבעיה היא מהותית. הבעיה של האמריקאים היא בעיה מהותית, כי יש לך מעצמה, שאני לא יודע אם היא מוגדרת אויב לארצות הברית, כן? סין. אני לא בטוח שזה מדינת אויב.
זה לא אויב.
זה גם לא מדינת ידידות, בוא נגיד ככה.
זה כן. זה יותר ידידותי מאשר לא ידידותי, אבל בוא נגיד, יש פה תחרות. בוא נגיד תחרות, זה יותר מתאים.
כן, הוא אויב כלכלי.
הוא אויב כלכלי, זה נשמע יותר טוב.
הוא אויב כלכלי מאוד גדול, שכבר היו דברים מעולם, ושהוא חולש בצורה נחרצת על הייצור של המוצרים האלקטרוניים האלה. אתה מסכים איתי?
כן.
ואני חושב שמה שעושה פה, קצת סטינו, אבל מה שעושה דונלד טראמפ בסיפור הזה, זה מנסה באמת להביא סוג של איזון, או נקרא לזה נוקאוט שמאלית, לסינים בזה שהוא יגיד, אוקיי, אני עכשיו שולט על המשאבים האלה, ואני עכשיו יכול, אני לא יודע אם לייצר בעצמי, או לתת למדינות אחרות לייצר, וכו' וכו' וכו'. אני חושב שהוא יכול לעשות את זה בצורה יותר עדינה, אבל זה לא משנה. אז דיברנו על נוטפד++, והדבר הבא שאני בחרתי, אתה יודע, כאילו, מתישהו לא יישאר לי על מה לרטון, אז אני מניח שאני אסיים אחרי שלוש פרקים, אחרי שלוש פודקאסטים. אבל אז נעביר את זה להילל, ואחר כך למאי והכל.
נעשה תורנות, כן.
כן. אחד הדברים שאני מאוד 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 סובל בהם, זה כותרות. גם בעניין של נוטפד, כאילו, אתה, נוטפד פלוס פלוס לא בטוח בזה, ואז אתה מסתכל פנימה, אתה מבין שזה לא קשור לנוטפד, זה קשור לספק שמספק לו את ההוסטינג ודברים כאלה. עלייה במקרה הסייבר בישראל. נתוני סקר אירועים שטופלו בישראל בשנת 2025, ואז יש את הסקר שפורסם גם במאקו בין היתר, וגם אם אני לא טועה, PCCOIL, בכל מיני מקומות פורסם הסקר, שהסקר אומר שיש עלייה באירועי סייבר בישראל. וזה תמיד מביא אותי לימים, עלייה של 55%, ראש מערך הסייבר הלאומי, יוסי קרדי, חשף בכנס סייברטק, כי השנה טופלו למעלה מ-26,000 אירועים, והציג את חוק הסייבר החדש וההיערכות לעידן הקוונטי, בנוסף הציג סרטון AI המדמה את מלחמת הסייבר הראשונה. דרך אגב, אולי שמישהו יגיד ליוסי קרדי שמלחמת הסייבר הראשונה כבר התרחשה, אז לא צריך לדמות אותה. במקביל, נתוני צ'ק פוינט מצביעים על מגזר החינוך כיעד המותקף ביותר בארץ, עם ממוצע של 4,543 מתקפות לשבוע לכל ארגון. עכשיו, רותם, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה, כי שאני קורא את הכותרות האלה, אני באמת מקבל, סליחה על הביטוי, חררה.
אוקיי.
אוקיי? למה אני מקבל חררה? כי אני רוצה לשאול אותך, אני מי שמכיר את עברי, אני הייתי הרבה שנים בממשלת ישראל, והקמתי יחד עם עוד אנשים אמנם, אבל מהראשונים שהקימו את ה-ISP הממשלתי, מה שקראו לו בזמנו גיספ או תהילה, תשתית האינטרנט, תשתית הממשלה לעידן האינטרנט, ואחד הדברים שסבלתי מהם, זה שהיו באים אנשים, והיו אומרים, אנחנו הגוף שעובר הכי הרבה מתקפות, אנחנו, אבל אני רוצה לשאול, מה זה מתקפת סייבר? אוקיי? כשאתם אומרים מתקפת סייבר, למה אתם מתכוונים? למה? כי בתחילת הדרך, אני הייתי סופר פורט סקנינג כמתקפת סייבר.
לפי החוק זה מתקפת סייבר.
לפי החוק זה?
מתקפת סייבר, כן.
מה זה אומר לפי החוק זה מתקפת סייבר?
לפי החוק שנמצא במדינת ישראל, שאם אני זוכר נכון, הפעם האחרונה ששינו אותה היה ב-86 או 84, צלח לי, אני לא זוכר בדיוק את הזה. מתקפת סייבר זה כל גישה, לא משנה מה, למערכת ממוחשבת, בלי אישור של בעל המערכת, האינטרנט הוא לא פקטור בכלל, כן.
סליחה, למה לי יש אישור לגלוש ל-CNN?
כן.
כן?
יש לך אישור, כן.
אוקיי, אז סבבה, אז אם אני סורק פורטים ב-CNN?
אם אתה סורק את הפורטים ב-CNN, זה סבבה. שים לב שאתרים,
אז זה פוסט-סקנינג, אבל זה כרגע מה אמרת לי, לא.
לא, לא.
מה זה לא?
לכל אתר היום, בצורה הכי פשוטה שלו, יש מדיניות. אוקיי? זאת אומרת, המדיניות שמפורסמת באתר. ובמסגרת המדיניות, המדיניות בעצם באה ואומרת או מגדירה מה מותר לך בתור משתמש אינטרנט, מה אתה יכול לעשות באתר. ובמסגרת הזאת הם מגדירים את העובדה. אם אתה רוצה לסרוק את פורט 80 או פורט 443, תפדלו, מותר לך. זה חלק מהעניין. אם אתה רוצה לסרוק פורטים אחרים, זה כבר עבירה על החוק. זה הפורטים של האתר? זה הפורטים של האתר.
אתם תגידו לי לאן לשלוח את הפקטות?
או, זה השאלה נורא פשוטה. אם אתה מסתכל על החוק היבש, התשובה היא כן. אתה עבריין.
טוב, אז אני עבריין, חברים. כולנו עבריינים.
כולנו עבריינים.
אבל זאת לא השאלה. השאלה היא, הפורט סקנינג זה דוגמה מאוד קיצונית ללמה זה לא מתקפת סייבר וכו'. ופה, אני חושב של הכותרות האלה, שאני קורא אותן, הם, כאילו, אני בא לי, באמת אני אומר לך, אני כבר, וככל שאני מתבגר יותר ומבין את החוסר משמעות שיש בזה, זה יותר גורם לי בחילה, יותר, הבחילה היא יותר ויותר גדולה. מניח שמתישהו זה יגיע למצב שבו אני אקרא את הכותרת וככה הסתיימו חיי יצאו לי קפיצים מהראש, והראש שלי התפוצץ, כי זה כבר גדול עליי מדי.
אוקיי.
מה זה מתקפת סייבר? תקשיבו, ransomware היה ככה וככה. מקרים שטופלו, מקרים שדווחו, אתם הרי לא יודעים, זה זריקת מספרים, מי אתם שאתם אדי, אומרים לי 55%? אדי, אתם זורקים כותרות לאוויר, שהן לא אדי, נכונות.
בוא נגיד ככה, אם מישהו נכנס לשרת שלך, ולא עשה כלום, רק נכנס, עשה כאילו LS מינוס LA, אוקיי? כן. ראת כאילו את הספרייה ויצא. כן. זה פריצת סייבר?
לגמרי.
כן, יופי. כן. זה אתה סופר. איפה אתה שם את הגבול?
אני שם את הגבול.
כן. לא, אם, הוא מנסה, אם הוא מנסה להגיע לבאפר אוברפלו.
שנייה.
מבחוץ, לא הצליח, אבל הוא לא הצליח.
שנייה.
זה מתקפת סייבר?
זה מתקפת, זה לא חדירה. אבל שנייה, שנייה, אני רוצה להסביר. הוויכוח שאני מעלה פה, או לא ויכוח, כן. אלא הטיעון שאני מעלה פה הוא לא שאני יודע מה זה מתקפת סייבר יותר טוב מהם, או שאני סופר יותר טוב מהם את מתקפות הסייבר. אני שואל, חברים, אני רוצה פעם אחת בכותרות האלה, אוקיי? אני לא יודע מה מותר להגיד, אבל בזיוני מוח שכותבים, תגידו לי, מאיפה הבאתם את הנתונים? קודם, כולל קראדי, שאני לא ממש מכיר אותו, אני מניח שהבחור בחור טוב ומביא, אבל אני רוצה להבין מאיפה אתה מביא את הנתונים האלה? מאיפה אתה מביא ש-55% עלה? למה אתה זורק לי כותרות כאלה בלי להגיד לי מאיפה? מאיפה אתה מביא את זה? פעם ראית מישהו רוצה... שמחה, אני קיבלתי את זה כי יש לי גישה לאלף, בית, גימל, דלת, די. לא, הם זורקים נתונים כדי להראות. ודרך אגב, שקר הסייבר הגדול, אוקיי? הנה, עוד פעם, תשים את זה בפרומו, לא אתה, אני צריך לשים את זה עכשיו בפרומו. שקר הסייבר הגדול, אנשים זורקים כן. לאוויר, אנשים זורקים לאוויר דברים, ואחר כך לך תתווכח, אוקיי? כי מה שקורה, מנהלים קוראים, אני יכול, אני כאיש טכני, יכול לסנן, אתה יודע, חלק מהדברים שהוא אומר בסדר, חלק לא וזה. אנשים טכניים שזה האחריות שלהם, לא יכולים לסנן. הבן אדם, לא הוא, אלא כולם, זורעים פאניקה שלא לצורך בקהל של, זאת אומרת, זה זאב מול קהל של כבשים, שאומר להם, תלכו לצד ימין, למה? כי זה בטוח. כשבצד ימין
אדי, לא
מחכה
ככה.
כל להקת הזאבים לטרוף אותם.
אדי, אתה מדבר על זאבים ועל דברים, בוא נשים את הדברים על השולחן. אתה פוקר, נכון? בוא נפתח את הפלופ ונסביר מה קורה פה. בסדר? אמיתי, בוא נשים פה...
נפתח את הפלופ טרן וריבר, אז זה...
בוא נפתח את הרפוק, בוא נראה את הריבר ונגיד לאנשים מה יש פה על השולחן. אז הנה, זה מה שהולך על השולחן. תקשיב טוב. האנשים שאומרים את המספרים, זה האנשים שיקבלו בונוס, מתגמלים אותם, מסתכלים עליהם, יגידו להם עבודה טובה, רק אם... אוקיי? המספרים מראים ככה. ולכן חברות כמו צ'ק פוינט, פאלו, פורטי וכל האחרות, הם בעצם, אפילו מייקרוסופט, זה לא משנה, כולם, הם בעצם מה הם עושות? הם בעצם אומרות, אנחנו נספור כמה מתקפות היו. ואיך הם סופרות כמה מתקפות היו? אגב, אמרת ספורט סקנינג, כל פורט זה תקיפה. שונה לגמרי. אוקיי? כי זה מתקפה שהם עצרו. אוקיי? זה מתקפה שהם עצרו.
חברים, איפה כפתור ההשתקה של הפאנליסט פה?
אתה צריך לתת לי גם לדבר, הלו, רגע.
אני נותן לך לדבר, תשמע, כרגע בחישוב שלי, אתה פחות או יותר 70% לדבר, אז זה לא בדיוק פודקאסט שעבר אליי, עם כל הכבוד, לא, סתם, אני צוחק, אבל אני עוצר אותך, כי קודם כל אנחנו קצרים בזמן, ושתיים, אני רוצה לומר לך משהו בעניין הזה, כדי לתמצת, ותגיד לי אם אתה מסכים. זה הכל משחקי מספרים שלא קשורים למציאות.
אני חושב שהמספרים האלה, לא רק שהם לא קשורים למציאות, אני חושב שהם רחוקים מהמציאות.
יפה.
אני חושב שבפועל המתקפות האמיתיות עלו, אגב, אבל הן מסתתרות בתוך המספרים האלה.
מסכים.
וזה הדבר היותר מפחיד את כל אנשי הסייבר באמת. שאנחנו לא רואים את המספרים האמיתיים שגם הם לא בסדר.
אני לא חושב שאנחנו לא רואים את המספרים, אני חושב שאנחנו לא רואים את המתקפות. ופה מתחילה הבעיה, אתה לא יכול לספור משהו שאתה לא רואה. אוקיי? אז אני שמח, אנחנו... תשמע, רותם, אני חושב שאחרי... כמה פודקאסטים לדעתך עשינו ביחד?
הרבה. לפחות 50.
הרבה פודקאסטים...
50.
לא מצאנו הרבה נושאים שאנחנו מסכימים עליהם בפומבי.
לגמרי, לגמרי.
והנה אחד מהם. מניפולציה, ודרך אגב, אני חייב לומר, שאחת הסיבות שאני עושה את מה שאני עושה בעניין ההכשרות של סייבר ודברים כאלה, אתה יודע, שאני יושב, אני הרי לא מלמד, אני מארגן את הדברים, ואנשים אצלנו הם זה, אבל הלימוד הוא די עצמי, והוא הנדזון והכל, אבל בסוף, כן, אני בודק ואני מדבר ואני נותן העשרה של נושאים ומסביר על מקרה קצה ומקרים שהראו והכל מהניסיון, וזה תורם מאוד. ואחד הדברים שאני מדגיש לאנשים שאני הייתי מאוד רוצה שהם יצאו איתו מאצלנו, זה מה שנקרא, וזה דבר שאני סבלתי ממנו מאוד בחוץ, עדיין סובל ממנו מאוד בחוץ, ואני קורא לו שיח טכני מדויק. אתה מבין על מה אני מדבר?
אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך משהו על זה. תקשיב. מחקר של Iowa State University חשף שטקטיקות שיווק מבוססות פחד בתעשיית הסייבר דווקא פוגעות באבטחה.
ברור.
במקום להעצים את המשתמשים, הם גורמות ברור. לתחושת חוסר אונים ולמה שנקרא בהגעה שלנו סייבר פטיג. תופעה שכבר משפיעה על 46% מהארגונים לפי הסנצ'ור. זאת אומרת, אנשים פשוט מפסיקים להתייחס לאיומים כי הם מוצפים במספרים מנופחים. והדבר הכי חשוב שצריך להגיד, אוקיי? הנתונים הטובים, האמיתיים, אוקיי? הם הכי מוגבלים. אז דוח של DIBIR של ורייזון, שנחשב לאחד המאמנים בתחום התעשייה, מודה שהנתונים שלו הם דווקא לא מדגם טהור של העולם, והארגונים גדולים מייצגים יותר כי הם חייבים לדווח. ועסקים קטנים נעלמים מהסטטיסטיקה כדי לקמת תמונה אמיתית, צריך להסתכל על האמצע ולא על הקיצוניות, ולבדוק עקביות מתודולוגיה אורך שנים. קיצור, אנחנו מקבלים רק את החדשות הרעות בסייבר, ולא את החדשות הטובות בסייבר, ואנשים נמאס להם מראה, נמאס להם.
אז אני אגיד לך משהו. קודם כל אנחנו מקבלים, בדרך כלל אנחנו מקבלים רק את החדשות הרעות ולא את הטובות, כי הרעות עושות בז וגורמות לך, חדשות רעות אתה צריך עכשיו להקשיב האם הכל מסתדר, האם הכל בסדר, מה העדכון, מה זה. חדשות טובות, קיבלת צ'ק של 100,000 דולר, הפקדת אותו בבנק, וזה נגמר הסיפור. אתה לא עכשיו בודק האם הצ'ק נהיה 150, אבל שאומרים לך, תקשיב, איראן הולכת לתקוף, זה חדשות רעות, אוקיי? לא יודע,
למי?
ראות תלוי למי, בדיוק תלוי למי. אבל אתה מבין את הדוגמה. ואז אתה נמצא, רגע, השעה, מה, היה שיחות איתם? רגע, מה היה בשיחות? מה היה? אז זה בכל נושא החדשות הרעות. אני מדבר על שיח טכני מדויק. נמאס לי מאנשים שדיברו איתי בנפנופי ידיים, ובצרכות, ובכל מיני, לא, כל מיני שיטות של, עכשיו, אנשים שיצא CVE כמו Heartbleed, ויצאו CVEs כמו, נו, איך קראו לו? בווינדוס האחרון, האחרון הענק שהיה, התולעת, נו, Eternal Blue.
Eternal Blue, כן.
Eternal Blue.
ואתה לא רוצה לדבר על OpenSSL שעכשיו דיווחה על 12 Zero Days שפרסמו עכשיו בזה הרגע, כאילו השבוע, מטורף.
אתה אומר את זה בכוונה אליי, או כי אתה לא יודע את חלקי בפרשה, או...
לא יודע מה מחלקך בפרשה.
אני לא אגיב כרגע.
אוקיי, טוב.
אבל כן, אני חלקי... יש לי עניין שם בעניין הזה, אני לא יכול להגיב. אני לא יכול להגיב, סורי. מה שאני רוצה לומר במקרה הזה, במקרה הספציפי שאנחנו מדברים עליו, זה שאנשים זורקים סיסמאות וזורקים כל מיני דברים ואומרים כל מיני אני רוצה אנשי סייבר שלא יפחידו אותי, שידברו איתי בגובה העיניים, הכל טוב, יש זירו די, אפשר לתקן אותו, אפשר לפתור אותו, פרצו אליך, אפשר לסדר את זה, אפשר להגן עליך, ולהפך, הדברים שאתה יכול להגן עליהם הם הרבה יותר, איתם, הם הרבה יותר חזקים ממוצר כזה או אחר, כן, מוצרים זה טוב, זה מנדטורי, יש מוצרים שהם חובה, אבל אם נשב רגע ונסביר לאנשים, חברים, אפשר להגן על עצמנו גם בלי מוצרים, זה יהיה הרבה, הרבה, הרבה יותר אפקטיבי. לא שאני אומר שלא צריך את המוצרים, אני חושב שבמקום לשים את המוצרים, צריך לשים בסטייט אוף מיינד, שיש להם אפשרויות בהתנהגות שלהם ובבחירת, אתה יודע מה, לא דווקא בהתנהגות, אלא ביכולות חינמיות שהם לא צריכים לשלם עליהם כסף, להגן על עצמם הרבה יותר טוב ממה שהם מוגנים היום. ואז אולי נגיע למצב, ושים לב לקלוז'ר שאני עושה פה, לסיום הפרק, אוקיי? ואז אולי נגיע למצב שכשקלאב ג'י ג'י אומרים לך בוא תשחק אצלי, כל האנשים יגידו צריך לבדוק שזה אמיתי, ולא רק אנשי הסייבר יגידו צריך לבדוק שזה אמיתי.
כן.
כי אני חושב שסייבר זה בראש ובראשונה state of mind, ואני חושב שבניגוד לבעבר, בעבר הייתי אומר, אתה יודע מה? נכון, אני המופרע פה, והעולם הוא עולם בטוח. שאני אומר, שאני מסתכל על עצמי בגיל 7, בגיל 8, בגיל 9, בגיל 11, אוקיי? אני חושב שיחד עם האיומים הגיעו נצלולי האיומים. אנחנו בנינו את האיומים האלה. האינטרנט הוא איום אחד גדול, נכון? יש לו דברים טובים ויש לו זה, אבל הוא מייצר את האיום הכי גדול, הקיברנטי הכי גדול שיש. אבל, ואני חושב שצריך להיות שיפטינג בסטייט אוף מיינד של האנשים, בזמן שמה שאנחנו דואגים לעשות זה להוציא מהם כסף ותשקיעו לי פה וזה תקנה את המוצר הזה וזה תעשה את המוצר הזה. זה הכל. והייתי שמח לדבר על כלי AI בשימוש סייבר, אבל אני לא רוצה, כי נשאר לנו...
ו-AI סלופ שהשנה הזאת אנחנו הולכים לקבל ממנה
לגמרי, לגמרי.
מלא מלא דברים.
לגמרי, לגמרי, אבל לא כצעקתה, אני רוצה להרגיע, לתת טיזר לפרק הבא, ששם נכניס את הנושא הזה. אני חושב שלא כצעקתה, ויש לי גם הוכחות שלא כצעקתה. בכלל, כל נושא AI, אתה יודע, יש את ההייפ הראשוני, ואז יש את בגרטנר יש את הריאליזיישן של מה זה באמת.
נכון.
כרגע ההייפ הראשוני טיפה נסוג, ומתחילים ריאליזיישן, ואתם שומעים כל מיני זה, אנשים שפיתרו ופתאום מחזירים לעבודה, ואומנם זה יאבד, אני לא יודע כמה אלפי משרות, אבל ייצר כמה מיליונים וכו' וכו' וכו'. זה לא המקום. חברים, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק. רותם, אתה פאנליסט יותר טוב ממה שאתה מראיין. בוא נגיד ככה, בוא נגיד את האמת.
בוא נגיד לאנשים, תרשמו לנו, תגידו לנו מה דעתכם. מה אתם, איך אתם חושבים שאדי היה? איך אתם חושבים שאני הייתי בתור פאנליסט, הפרק הראשון שלי בתור פאנליסט? אז מה אתם אומרים?
חצי פאנליסט, הוא השתלט שם על השידור בכמה פעמים, אבל נגיד חצי פאנליסט. וחברים, זה היה עד כאן סייבר עם חברים לשבוע זה. בשבוע הבא אני אגיד מי, אנחנו יודעים מי, או שזה, איך זה הולך? אני צריך לעשות אנדנדינו?
אנחנו נמשיך את נראה לי את אותו תור.
את אותו סבב. אז מי זה יוצא?
כן, זה נראה לי גדי, יוצא. גדי.
גדי, אוי, פרק עם גדי זה נהדר.
נכון.
אוי, אפשר להגיד לו מזל טוב בשידור, גדי.
לגמרי. אז יאללה, אפשר לסיים, תהיו טובים גם לאחרים?
תהיו טובים. זה המשפט סיום שלך, אני צריך למצוא...
כן.
משהו שלי.
נכון.
חברים, עד כאן זה, ותהיו טובים, ובלי סייבר חרטה. יאללה.
בלי סייבר חרטה. יאללה. יאללה, ביי. ביי. Cybersecurity show Wrote him talk fast while the panels would flow But then Homer called him up one random day Said let's build a startup Come join the AI way And wrote him said yes What was he thinking? Hours with AI on his screen Living in the future like you've never seen But something had to give, someone had to go And that's how Eddie got himself a podcast show Hey!
questions like that. Till finally LaRoe would call the Harari name. Not the history, got but close enough in fame. Asked him to a Bangkok night. Don't ask, don't tell. And somehow Eddie said, yeah, what the hell. But Eddie had conditions, he laid them straight. All the panelists continue or I won't take the bait. My God, everyone stays in.
You mean you're too busy playing with AI toys?
The road code is running 20 instances deep.
While I'm here organizing what you used to keep.
The family and kids, they're my constant, my core.
Yeah, but your wife's name is escaping you more.
30 websites uploaded, I can't even sleep.
And somehow I'm the one who landed in the driver's seat.
Whoa, Eddie, take the mic now. About Notepad++. Pork's getting RNG, what's all the fuss? Rotom says it's all one big fight to Morgana. Eddie's pulling hair, screaming, just give me the data. They agree on one thing in 156 episodes. Fear-based marketing and inflated cyber loads. 55% increase, who's counting that? Both of them are calling bullshit on the stat. Whoa, Eddie's got the mic now.
Rotom's a panelist supreme.
Yeah, yeah. To others and no cyber shit.
Wait, that's your line. You can't just quit.
Be good, stay safe, no cyber drama.
Next week it's Scotty's turn.
Mazel tov on the mama. Yalla bye bye.
Yalla bye bye.